בונים קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים.
ברוכים הבאים לפרק נוסף הפודקאסט שלנו, בונים קריירה. אני אילה.
ואני מור.
בפרק של היום אנחנו נדבר על שכר ושבירת תקרות זכוכית. השכר זה אף פעם לא נושא שכיף או נעים לדבר עליו, ותמיד מלווה במסע ומתן כלשהו. לא כולנו מומחים במסע ומתן, או יודעים איך לכוון נכון לשכר שהיינו רוצים לקבל. ולפעמים אנחנו גם לא מסופקים ומרוצים מהתוצאה. כנראה שזה רק בגלל שלא ידענו לעשות את זה מספיק טוב.
היום נשמע שתי נקודות מבט שונות על איך לקיים מסע ומתן טוב, גם מזווית של מעסיק וגם מזווית של מועסקת. נשמע את הסיפורים שלהם על איך נכון וכדאי להתנהל בסיטואציה, וגם ניגע לזה מנקודת מבט מגדרית.
אז מור, תספרי לנו קצת, איך התמודדת בעבר בסיטואציה שהיית צריכה לעשות מסע ומתן?
לא טוב. אני חייבת לציין שאני לא חושבת שאי פעם יצאתי מסיטואציה שניהלתי במסע ומתן מסופקת. תמיד זה, טוב, כיוונתי ל-20,000, וואלה, הם הביאו לי 20,000, יכלתי לבקש 22. כאילו, זה אף פעם לא נגמר. תמיד הרגשתי שיכלתי עוד, זה תמיד משאיר לי טעם של עוד, אבל את יודעת, צריך לשים את הגבול איפשהו. אבל אני חושבת שזה סיטואציה מלחיצה, זו סיטואציה ממש קשה, ואני חושבת שבאיזשהו מקום מה שאנחנו עושים, וזו הסיבה שזה גם כל כך מלחיץ, זה כי אנחנו בעצם עומדים את מי שאנחנו. אנחנו מתרגמים בכסף את האיכויות שלנו ואת הכישורים שלנו ואת הניסיון שצברנו, וכסף זה גם, זה החלטה רגשית. קרתה לך איזושהי סיטואציה?
אז מעניינת? אז אני תמיד מדמיינת שיחות על השכר, שנגיד הבן אדם בצד השני, הוא מביא לי כזה מפיתי מספר, ואני כזה מציצה במספר, כותבת את שלי, מושיטה לו את זה בחזרה, ואז יוצאת מהחדר, כאילו מייק ג'ופ כזה. לא מספיק טוב בשבילי.
כן, תרדוף אחריי עוד
כזה.
קצת.
כן, אבל בתכלס לא.
זו הפנטזיה שלך.
זה ממש הפנטזיה שלי.
דברי איתי עוד 10 שנים.
שאני בצד השני, כן. מגישה את המפית למישהו. אבל כן, תמיד הרגשתי שאני צריכה לעשות מין מחקר עם עצמי, באמת איך להתכונן לשיחה הזאת.
נכון.
איך אני מתנהגת, מה אני לובשת, איך אני יושבת, איך אני מדברת על זה. אני תמיד גם אוהבת, נגיד, שואלים אותי את המספר, אני אומרת, ואז אני שותקת. כאילו, נותנת לזה כזה סיילנט. כן, ממש, מחכה, נותנת להם לחשוב. ואז גם יש משהו, אני חושבת שהוא מאוד חזק בשתיקה הזאת. הנה, זה המספר שלי, בום.
האמת שזה מעניין, כי אני לא בטוחה שאני שותקת, אני כל כך בלחץ שאני כנראה אומרת גם דברים מפגרים על הדרך. אולי באמת צריך קצת לשתוק.
צריך להיזהר, כן.
ושנייה לבהות באיזה משהו. אני חייבת לספר על איזושהי אנקדוטה קטנה. מעניין אותי מה את חושבת על זה. הייתי באיזשהו רעיון עבודה, האמת שזה עם הבוס הנוכחי שלי, אבל זה לפני 3 שנים, והוא שאל אותי כמה אני מרוויחה. והסתכלתי עליו בשוק. מי שואל שאלה כזאת?
נכון.
את נתקלת בשאלה כזאת?
כן, האמת שלא מזמן יצא...
כן, שואלים דבר כזה?
כזאת? כן, אמרתי טווח, לא אמרתי בול את המספר שאני מרוויחה, אבל כזה, הלכתי על טווח של 1,000 פחות 1,000 מעל, ואז יצא לי כזה, אוקיי, אנחנו לא מגיעים לזה. ואני כזה, אוקיי, אז מה אני אמורה לעשות עכשיו? לרדת? להתפשר? מה קורה? מה הדיבור?
לא, ביי.
כן,
זה נגמר.
אז זה מין כזה סיטואציה של כמה את מרוויחה, כמה את רוצה להרוויח.
נכון. אני אמרתי שאני לא מעוניינת להגיד, ואז הוא אמר לי, צדת שאני יכול לבדוק. אז אמרתי לו, תבדוק, בכיף, אבל האינפורמציה ממני לא תגיע. זה היה נראה לי, זו הייתה נראית לי שאלה הזויה. אני יכולה להבין את ציפיות השכר, אני יכולה להגיד כמה אני מצפה לקבל, אבל מפה ועד להגיד, זה דופק לי את כל המרחב תמרון. כאילו, למה שאני אגיד דבר כזה?
נכון, לא אבל אני חושבת שגם כמו שאנחנו עושים מחקר על שכר, גם הצד השני צריך לעשות מחקר על שכר, כאילו כמה אני יכול להציע בעת קבלה של מישהו לעבודה.
אולי גם זה קצת שיטת המצליח. אני אנסה, נראה מה היא תגיד, במילים אחרות כמה היא סתומה.
אם היא תגיד נמוך מספיק, אז יאללה.
כן, אז אני אזרום איתה. אבל אגב, התקלתי את זה גם לפני כמה ימים, ראיינו מישהי אצלנו לעבודה, הבוס שלי שוב עשה את אותו דבר ושאל אותה, ואני הייתי שוב בהלם, ואמרתי לו, למה אתה עושה את זה? זו שאלה מטומטמת, כאילו, זה לא סבבה לשאול את זה. זה עובד, היא באמת ענתה. זה מעניין.
אבל אני זוכרת שכשחזרתי לארץ, הרי עבדתי כמה שנים בארצות הברית, וכשחזרתי לארץ, רציתי להיכנס לעולם הפילנטרופיה, ולא ידעתי כמה מרוויחים פה. הרי אצלי הכל היה בדולרים. קצ'י.
חיים טובים. Living the American dream.
ממש. אז באמת הייתי צריכה לעשות מחקר, ושאלתי הרבה אנשים, בארגונים שונים בתחום, החל מעמותות קטנות עד לקרנות גדולות, כדי להבין מה הטווחים, ואז יצא מצב ששנה אחרי זה, כשכבר נכנסתי לתחום, אז חברים שלי שחזרו לארץ גם פנו אליי, כי ברגע שאני כבר יודעת מה הטווחים, מה מקובל, מה מקובל לבקש ומה מקובל לקבל, מה לגיטימי לבקש. נכון. יש כאלה שהכי קופצים על הפופיק, שזה לא נעים.
ויש תמיד את התאייה הזאת של, רגע, אם אני אבקש יותר מדי, אז אני אקפוץ מעל הפופיק, ואת אף על עצמך יותר מדי. אם אני אבקש פחות מדי, אז אני לא מעריכה את עצמי מספיק. אז איפה האמצע? ואז את מתחילה לעשות איזשהו סקר שוק, לשאול 80 אנשים בתעשייה כמה הם מרוויחים, או כמה נראה להם שאני צריכה לבקש, ואז ככה מגיעים לאיזשהו עמק שווה. אבל גם יש את המשחק הקבוע הזה של, טוב, אני רוצה לסיים ב-15, אז אני אבקש 20, ולאט לאט נרד.
כן, מה נוסחה?
יש איזושהי נוסחה, אני מניחה שיש איזושהי נוסחה, אנחנו תכף
נדבר על זה בהמשך.
כן, נקבל אינפורמציה על הנוסחה.
רציתי גם לשאול אותך עוד משהו, האם יצא לך להתייעץ גם עם גברים ונשים בתחום?
כן, אני בטוחה שנשים הרבה יותר קשה להן. זה בטוח לא קל, לא סתם יש עדיין פערים במשק, בשכר שבין נשים לגברים. יש הבדל בין איך שנשים מתמקחות לבין איך שגברים מתמקחים. זה עדיין חי ובועט בעיניי, כי המספרים האלה והסטטיסטיקה הזאת לא השתנתה עדיין, לצערי.
אבל יש חברות שעובדות על זה.
יש חברות שעובדות על זה, יש עכשיו איזשהו קמפיין של חברה ממש טובה, שעובדת על זה. טוב, יאללה, נפרגן להם. אינטל. אני בדיוק נתקלתי בקמפיין של אינטל, שהם ממש חורטים על דגלם ללכת ולהכניס כמה שיותר נשים לחברה שלהם, ולהשוות את השכר, וזה יוזמה מבורכת.
ממש.
ואני חושבת שכל חברה צריכה לעשות את זה, וזה שהם בכלל מוציאים את זה כקמפיין, זה רק אומר כמה זה חריג בנוף, וזה לא משהו שהוא ככה בהלך רוח של כל חברה. אז זה ממש חשוב, וזה מדהים בעיניי, וכל חברה צריכה לעשות את זה. דוגמה נוספת, יש בנטפליקס סדרה שנקראת Explain, בעברית זה מקרוב, והם כל פעם עוסקים בנושא אחר, והיה פרק אחד על פערים בשכר בין נשים לגברים, והם מסבירים, באמת ב-20 דקות, שבעצם הפערים קמים ונופלים הכי הרבה על העובדה שנשים יוצאות לחופשת לידה. שמה זה מתחיל, כי
כי זה הרגע המכריע בחיים של
נכון,
נשים גם.
נכון, כי בזמן שגברים ממשיכים להתפתח ולא יוצאים לחופשת לידה, הרוב, יש גם כאלה שהיום כן עושים את זה, אבל הרוב, הנשים נשארות בבית, את יודעת, יוצרים איזשהו פער,
כן, אני חושבת שיש מין, יש מין קטע כזה שנשים גם, כשהן באות לראיון, אז הן אומרות, אוקיי, הם ייתנו לי את התנאים האלה בגלל שאני אימא, או שאני אהיה אימא, אני רוצה להיות אימא בקרוב, הם מתגמשים איתי, אולי אני לא אחליף עבודה, כי המקום העבודה הנוכחי מתגמש, הוא בא לקראתי, אני יוצאת מוקדם להוציא את הילד, זה, ואני לא יודעת איך זה יהיה במקום הבא.
נכון.
אז הרבה נשים באמת עושות לדעתי את הוויתורים האלה, לטובת נכון. החיים האישיים, שאני לא יודעת אם יש הרבה גברים שעושים את זה.
הם צריכים. אבל
אני יודעת שהם קיימים. הם אי שם.
את רוצה להאמין שב-2020, נושקים ל-2021, זה אמור להשתנות.
נכון.
זה אמור להיות פחות ופחות ככה, אבל לא, זה עדיין שיקולים שנשים עושות. זה בעצם רוב הסיבה ללמה באמת נוצרים פערים ונשים לגברים מהבחינה הזאת, ואיך הם מדשדשות מאחור בזמן שגברים ממשיכים להתקדם.
טוב, אז נצלול לעומק השיחה הזאת עם המרואיינים שלנו. אז היום אנחנו מראיינים את אתי דוד, שתספר לנו על חוויית ניהול מסע ומתן שלה בתור שכירה, וליעד הרמן, שספר לנו על נקודת מבט שלו בתור מעסיק בסטארט-אפ. אתם מוזמנים להציג את עצמכם במשפט, אתי?
טוב, אז אני אתי, אני עובדת באיזושהי חברה פיננסית, בתחום מערכות מידע, מנהלת צוות סיסטם. יש לי כמה חבר'ה מועסקים, צוות של 5 אנשים. ככה אני אתן נקודת מבט מהצד שלי בתור מועסקת, איך בעצם באים וניגשים לדבר הזה שהוא לא פשוט בכלל לאף אחד.
נעים מאוד, שמי ליעד הרמן, אני מנכ"ל חברת סייף האוס, סטארט-אפ קטן עוד, 16 עובדים. ואני אנסה לתת זווית שהיא קצת אחרת, גם על כמעסיק בסטארט-אפ, גם כסטארט-אפ שמנסה לעשות דברים אחרת וכמה זה קשה, וגם בתור מישהו שלא היה שכיר אף פעם, אף פעם לא הצליח להיות שכיר.
וואו, ליעד, נקודת הפתיחה שלך הגבוהה מאיתנו.
נאלץ להתמודד. אז אתי, ספרי לנו קצת מה הקווים המנחים שלך במסע ומתן, כשאת צריכה ללכת ולבקש שכר ולהתמקח עליו. ספרי לנו.
אז ככה, קודם כל, מה שחשוב זה להיות מוכנים, להכין את עצמך כמו שצריך.
מה זה אומר להיות מוכנים?
גם מבחינת שכר, לדעת מה הכיוון שלי, מה אני רוצה לבקש, כמה אני מעריכה את עצמי, כמו שאמרתם קודם, זה משהו שהוא נורא חשוב, להעריך את עצמי רגע בצד, לחשוב כמה באמת מגיע לי, ולהגיע עם הבנה מאוד עמוקה של לבוא ולעמוד מול המעסיק, ולהגיד לו, זה מה שאני שווה וזה מה שאני רוצה, ולנסות כמה שיותר להיצמד לזה. לעשות איזושהי הכנה עצמית מהמקום של להבין שאתה בא לעשות משהו שהוא עבורך, ואין צורך לוותר על זה. זה משהו שאתה צריך לעמוד עליו, ולהבין שזה לטובתך, ובאמת ישרת אותך בהמשך, גם אם זו סיטואציה שהיא מביכה והיא לא נעימה. צריך גם בין היתר להיות מוכנים מהמקום הזה של לדעת לקבל ביקורת, יכול להיות שאתה תבוא בעצם לשיחה הזאת ותקבל איזשהו פידבק, שהוא לאו דווקא טוב, יכול להיות מקרים שגם באים ואומרים לך, תשמע, אני לא חושב שמגיע לך, אז צריך לבוא ולתת את הדוגמאות שלך ולדעת מה אתה הולך להציג כדוגמאות ללמה זה מגיע לך בעצם.
בעצם לשווק את עצמך.
נכון, אתה צריך לבוא ממש מוכן לשווק את עצמך ולהגיד למה זה מגיע לך, כאילו למה זה שווה.
קרה לך פעם שאפלת רעיון עבודה על שכר, שהגעת לשלבים האחרונים, הגעתם לשכר ואמרת, וואלה, אני לא מתפשרת.
לא קרה, כי מראש אמרתי את הציפיות שלי, ומראש מה שלא התאים אז שללתי. יש חברות מסוימות שבאות ואומרות, הדרישות שלך קבועות מדי, ואז כאילו, סבבה, אז
לא, אז לא.
כן, אני לא נותנת לזה בכלל להתקדם הלאה, כי אין טעם. אני כן מכוונת למקום מסוים. יצא לי כאילו מקרים שדיברתי טלפונית עם מעסיקים, נתנו לי איזשהו שכר שלא התאים לי, ואמרתי, תשמעו, זה לא מה שאני מחפשת. אני מחפשת לגדול, לא מחפשת לרדת למטה,
ולא חשבת כאילו להתחיל את התהליך, ואז בהמשך להגיד להם, אבל רגע, הנה השכר שלי, אני כאילו כן דווקא חושבת שיש מקום לדבר על זה.
בגלל שאני באה מהמקום שהוא גם מעסיק וגם מועסק, אז אני יודעת שלרוב כשמגייסים בן אדם, יש לו סכום לתקן הזה, ואי אפשר להעלות אותו בהרבה, אולי באלף שקל, משהו בקטנה, לא הרבה מעבר.
חלום חיי לגלות את הסכום, להיכנס להם לאקסלים ולהבין לכמה הם תצטרכו את זה.
נכון, לא, בדרך כלל משקפים את הטווח, כשאת נכנסת להתחלה של הרעיון, בדרך כלל נותנים לך את הטווח כאילו כלשהו.
ואת רוצה לדעת את המקסימום.
את המקסימום, המקסימום זה שאלה שכולנו
רוצים לדעת. אגב, כשאומרים את הטווח, אני תמיד אומרת את המספר למעלה, כאילו, בשביל מה הטווח פה משרת.
נכון, את בתור מרואיינת, תמיד תגידי את הטווח, את המקסימום שאת רוצה, ברור, אבל את כן רוצה לדעת מה הטווח של המעסיק, כדי לדעת עד כמה את יכולה לבקש למעלה. יכול להיות שאת מבקשת את המקסימום שלך, אבל המקסימום שלהם יותר גבוה.
אני רוצה לראות מה כתוב לו בטבלה.
נכון, לגמרי. נתייחס לזה רגע. כאילו דיברתם קודם על להכין ולהגיע עם מספר וכן הלאה. וכאילו, מהצד השני, זה נורא נורא אחר. כאילו, אתה בא, אתה מחפש, בטח בסטארט-אפים, שוב, זה נקודת המבט שיש לי להציע, אבל אתה מחפש בן אדם שירעב, בן אדם שמתאים לתפקיד. על ניסיון תכף נדבר, כי אני אישית לא חובב גדול של ניסיון, אבל כאילו, אני לא חובב את זה כמאסט, אבל זה שיח ל... עוד כמה דקות אולי.
אנחנו בעד, רק אציין.
הנקודה המרכזית היא שבסוף יש לך שורת תקציב. והשורת תקציב הזאת יכולה לזוז טיפה. יכולה לזוז טיפה למעלה, ויכולה לזוז טיפה למטה. אבל זה לא כזה משנה בסוף. כאילו זה הנקודה. בסוף יש, אם מגיע בן אדם והוא הכי מושלם, והוא רוצה 10,000 שקל יותר ממה שאתה יכול לתת, אז זה לא רלוונטי. ואם מגיע בן אדם, והוא לא כל כך טוב, אבל... הוא זול, אבל הוא לא מתאים לך לתפקיד, אז זה גם לא משנה. וכאילו עוד לא נתקלתי במצבי ביניים כאלה שנפלו על ה-1,000 שקל.
כן. אני חושבת כי גם תמיד מוצאים דרך לצ'פר במובן אחר. לא?
אם אפשר או לא, אבל בוא, כאילו יש פה שאלה אמיתית של האם אני כמישהו שמחפש עבודה, יפספס ג'וב שנראה לי מאוד מאוד מגניב, כי אני מנסה לחפש את המקסימום בטווח הזה. זה מאוד כל אדם והסיפור האישי שלו וכמה כסף צריך, אבל אם את יודעת מה המינימום, המינימום האמיתי, לא...
המינימום האמיתי זה המקסימום של החשבונות שלי. בתכלס, בוא נדבר על זה.
לא, לא מסכים. לא יודע, יש אנשים שיש להם את התוכניות חיים שלהם, וזה סבבה, ואני מכבד את זה וכו, אבל תגיעי מוכנה עם המקום של מה באמת אני מוכן לקבל יחד עם מקום עבודה שהוא טוב. ואז עוד 1,000 שקל, פחות 1,000 שקל, זה תמיד מרגיש לי שזה נעשה, ושוב, השותפה שלי אני לא מסכימה איתי בכלל, אבל זה תמיד מרגיש לי שזה חלק מהטקס. כאילו, אנחנו מתמקחים פה, כי אנחנו חייבים להתמקח, כי ככה זה, אז אולי אתה, כי אני אוריד אותך קצת, ואת תעלי אותי קצת, אבל בסוף, יש לי שורת תקציב, וכן, אני אנסה לחסוך את העוד 1,000 שקל, כי אז כל שנה וחצי קניתי עוד משכורת. אחלה. ואת, יש לך את מה שאת מוכן לחיות אותו, ואת מנסה לגזור עוד קצת, כי זה אולי עוד איזה הופעה, או סרט, או נעליים, whatever. אחלה.
סליחה,
מה זה? למה אתה מדבר על אופנה, כי אני אישה?
זה לא נעליים.
אולי אני רוצה ללכת לקולנוע.
זה עוד שיעור יוגה.
אני דיברתי על 36 זוגות הנעליים שיש לאחי, אבל סבבה.
אוקיי.
אז נראה לי
מה כמו... אבל זה חלק, זה נשמע... אתה מתאר פה משהו נכון, כי הרבה פעמים לא היה אכפת לי להתפשר על 1,000 שקל, כשאני יודעת שזו הולכת להיות חברה טובה, ויש בה המון דברים אחרים שאני מסתכלת עליהם, ושווה לי לבוא לעבוד פה.
מההסתכלות שלי, כשאני... סטארט-אפ זה לא הייטק. אין כסף. אין, פשוט אין. לא משנה מה אתה רוצה לעשות, אין לך כסף. ולא משנה כמה כסף השקיעו בך עכשיו, זה פשוט לא מספיק למה שאתה רוצה לעשות. אף פעם. נקודה. אוקיי?
דרמטי.
כן, ככה זה. עד שאתה לא מגיע לנקודה הזאת שמשקיעים בך את העשרות מיליוני דולרים, אוקיי? כל עוד אתה עוד בשלוש, בממוצע 3-4 שנים ראשונות של סטארט-אפ, שזה המון, זה נצח, אין לך את היכולת, אתה לא באמת יכול לפנק את העובדים שלך ולהציע להם מה שמציעים להם במייקרוסופט, לא מבחינת מייקרוסופט, שם קוד, חברת הייטק גדולה, לא מבחינת תנאי שכר, לא מבחינת המסאז'ים והקורנפלקסים והמשרדים היפים והווטאבר, אתה לא יכול. מה יש לך בארסנל? אחריות, תחושה שהבן אדם באמת רלוונטי, כי בארגון של 5, 10, 20 איש, כל אדם הוא בורג
משמעותי.
כן. כיף. תחושת של, כאילו, עבודת צוות שהיא מאוד רלוונטית, ללמוד המון.
יצירה גם, כאילו, יוצרים פה משהו חדש בעצם.
וזה בא על חשבון המשכורת, כאילו, נכון. בסוף, כי ככה זה.
אבל זה ממש לבוא עם איזושהי אג'נדה מסוימת. לבוא לסטארט-אפ של 15-20 אנשים, זה ממש לבוא בגישה של אני יוצר פה משהו חדש, ואני יודע שאני כנראה לא ארוויח פה עכשיו יותר מדי, אבל אני ארוויח במקום אחר.
כמו שאת צריכה לבוא עם סכום מסוים שאת יודעת שאת רוצה להגיע אליו, או שאת יודעת שמתחתיו את לא ממשיכה הלאה, את צריכה גם לבוא עם סט ציפיות של מה את מחפשת ממקום העבודה, ולהסתכל על כל העסקה הזאת מעבר לשורת תקציב. חייבים, כי אחרת אחד את בחיים לא תצאי מבסוטה. כמו שאת אמרת, כי אם זה רק שורת תקציב, אז אם הגעת למה שרצית, אז אולי ביקשת פחות מדי.
תראה, אני באתי מתקשורת, אף פעם אתה לא יוצא מבסוט מהסיטואציה. אין כסף. ולא יודע, זו הייתה התחושה, זו אחת הסיבות גם שעזבתי. אבל כן.
אבל עשית את זה מסיבה מסוימת. זאת אומרת, כן, לעבוד במהדורת חדשות זה 8,000 שקל וזה חרה, אבל את רופסה, את מגשימה את החלום האישי שלך. עכשיו, אני לא אומר, זה לא אומר שזה הוגן, אבל באת לשם... כי זה, באותו רגע נתון, זה היה סט הדברים שרצית.
נכון.
מול עינייך.
נכון.
וזה משהו שבא לידי ביטוי גם ברעיון עבודה הזה. זאת אומרת, הרעיון עבודה הזה לא מתחיל ונגמר בשורת השכר. העומדן העצמי הזה שדיברתם עליו קודם, ושוב, אני לא הייתי שם, אבל הוא לא צריך להתבטא בסוף במספר.
אבל אני כן אציין ואומר שאחת הסיבות שהחלטתי לעזוב זה כי הרגשתי שאני הולכת להתקל בהרבה תקרות זכוכית בתחום הזה. מאוד קשה להתפתח כלכלית ומקצועית, זה תחום מאוד מאוד קטן ומצומצם, וזה היה אחד השיקולים של אני לא אצליח להעיף מספרים יותר גבוהים בשנים הקרובות, יהיה לי מאוד קשה, והמעבר הזה הוא יהיה קטן, הוא יהיה מאוד מאוד קטן בכל פעם, וזה משהו שהייתי צריכה לחשוב עליו. אם אני צריכה להסתכל עוד 10 שנים, איך המשכורת שלי גדלה, איך איכות חיים שלי גדלה בעצם, ואני מבינה שזה לא יגדל יותר מדי.
אני חושבת אבל שהדברים שאתם אומרים, הם באים כמשלימים אחד לשני גם.
נכון.
כי באמת, התקופה הזאת שהיית בתקשורת, בשכר שהיית בו X, שלא היה מספיק לך, הספיק לאותה תקופה כדי להשתפשף בתחום, כי בסופו של דבר היית צריכה את הניסיון הזה, היית צריכה להתמקצע בתחום,
לגמרי.
ועכשיו את יכולה לעלות למעלה.
נכון.
עכשיו זה הזמן שלך לעלות למעלה.
אבל אני מתנצל. מה זה לעלות למעלה? כאילו, האם אנחנו מודדים את עצמנו רק בשורת התקציב הזו?
אני חושב שזה גם בסוג הארגונים או החברות שאת רוצה לעבוד בהם. טוב, בואי, חדשות, זה, כן, יש שלושה איזה ארגונים גדולים שאפשר להיות בהם, וזהו.
אני לא מגדירה את זה גדול.
בואי, כאילו, אני יושבת על הספה שלי, אני רואה חדשות, מבחינתי זה גדול.
אבל לא, זה עניין של סדר עדיפויות, ואיך אתה, איך עכשיו אני מקצה את זה, בתקופה הזאת של החיים שלי. עכשיו, בגיל הזה, אחרי שעברתי כמה דברים, אני מעבירה את, זה עולה לסדר עדיפויות שלי למקום יחסית גבוה, העניין של השכר. לפני 4-5 שנים, שהייתי בת 25, פחות, גרתי אצל ההורים, פחות הפריע לי כמה אני מרוויחה, רציתי להגשים את החלום שלי, עשיתי את זה. עכשיו שאני יותר מבוגרת, הסדר עדיפויות שלי משתנה, וזה הגיוני. בוא, אני מבינה שלטווח הרחוק אני לא יכולה להחזיק את זה, וזה יהיה לי מאוד קשה.
אני רוצה לציין אבל שיש נקודה סופר קריטית, שאנחנו גם בתקופת קורונה. זו תקופה סופר בעייתית לאנשים לחפש עבודה. אני עכשיו בסיטואציה הזאת, שאני מחפשת עבודה, ווואלה, המשכורות בחוץ גם בארגונים הטובים
ירדו
משמעותית, ואני באמת בסיטואציה שאני צריכה להחליט האם אני מעדיפה להיכנס לארגון טוב שיכול לספק לי את המינימום שאני צריכה כרגע כדי לחיות עם עצמי, אבל שזה ארגון מספיק טוב כדי שזה יוסיף לי יוקרה לקורות חיים, או ללכת למשהו אחר שכאילו אני צריך לעשות יותר ויתורים או ויתורים אחרים. זה שיקול מאוד רלוונטי שהוא נכון לעכשיו להרבה אנשים.
נכון. דיברנו מקודם על ניסיון, אמרת שאתה לא חובב גדול של ניסיון, למה הכוונה?
אני פשוט אוהב אנשים רעבים הרבה יותר מאנשים מנוסים. אני חושב שאם אתה נוקח בן אדם שהוא עם ראש בין הכתפיים ומאוד רעב להגיע לנקודה מסוימת, להוכיח את עצמו בנקודה מסוימת, כשאני צריך לבחור, אצלי המשקל שם יותר גדול.
אבל מצד שני, אתה גם יודע שהוא כנראה ידרוש פחות, ואתה תוכל לעמוד בזה לצורך העניין.
לא בכך.
בן אדם שיש לו 5 שנים ניסיון לבין בן אדם שיש לו 1 שנה ניסיון.
כן, אבל זה
אנחנו מדבר על סכומים אחרים.
מה זה ניסיון? כן, אני מסכים שיש ג'ונורים לגמרי, כאילו חבר'ה שיצאו, השתחררו מצהל, לא יודע, שזה אחרת. כן, הדרישת השכר היא נמוכה יותר וכן הלאה. הרבה פעמים יש אנשים שעשו איזשהו תפקיד תקופה ורוצים להגיע לתפקיד הנחשב יותר, מעניין יותר, אחר, ג'וב טייטל שהיה להם בחלומות כשהם עזבו את העבודה הקודמת. פרודקט מנג'ר זו דוגמה מצוינת. מלא אנשים רוצים להגיע להיות פרודקט מנג'ר, אף אחד לא יודע מה זה באמת אומר, שזה תמיד כיף.
תכלס.
לא, באמת, לא המעסיקים, לא המועסקים, זה חותמת גומי כזאת של אנליסט.
טייטל.
כן, זה איזשהו טייטל של משהו. ומאוד רוצים להגיע לשם. ומי שהיה פרודקט מנג'ר, כן, זה חשוב וזה קריטי וכן הלאה, וזה יכול מאוד מאוד לעזור. יש מספיק אנשים שהם מספיק חדים. אתה יודע שמה שאתה לא משלם בכסף, אתה תשלם בזמן.
בדיוק.
אבל לפעמים רעב הוא פשוט דבר יותר קריטי. והיכולת שבעיניים לחשוב, לפעול, ליפול הרגליים וכן הלאה, אותי יותר מעניינת.
אני מסכימה איתך, בחלק מהמקרים זה נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שנגיד בתחום שלי, שזה תחום תשתיתי, אם אני לוקחת מישהו שאין לו ניסיון, זה מאוד בעייתי, זה שם אותי במצב שאו שהוא עושה לי הרבה טעויות ואולי פוגע לי בתשתית, או שאני צריכה למנוע ממנו גישה למערכות במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה עד שהוא ילמד אותם. אז אני כביכול מאבדת, אני משלמת שכר לעובד, אבל אני לא משתמשת באמת ביכולות שלו. אני לא יכולה באמת להשתמש בו בתור בן אדם שנותן תפוקת עבודה.
זה מחזיר אותנו לנוסחה הזאת שדיברנו עליה קודם.
בדיוק.
בסוף יש איזו ישות קוסמית כזאת שנקראת תפקיד.
חשבתי שהוא עומד לומר כזה אלוהים או משהו כזה.
והתפקיד הזה עומד ריק כרגע, ואני צריך שמישהו ימלא אותו. יש הרבה אנשים שם בחוץ שרוצים למלא אותו, רוצים להיות הם בתוך הישות הזאת, ואז זה יראות מה מסתדר. אז כמו שאמרנו, זה כמו שאם מישהו יגיע ויבקש כפול שכר מהשורה שיש לך בתקציב, זה לא רלוונטי.
נכון, נכון.
מישהו מגיע, כי יש תפקידים שכן, הניסיון בהם הוא קריטי. תפקידים תשתיתיים של סיסטם, בטח. כאילו אם בן אדם לא עשה סיסטם בחיים, אז עכשיו, וזה 1.5 שנה הדרכה, ואני צריך סיניור, לא יעזור כלום,
נכון.
עם כל הרצון הטוב, כאילו. ולכן, אם כבר אנחנו מגיעים לשולחן, ויש פה מקום שבו המעביד מוצא אדם שמתאים לו, בתוך המתכון הזה, אז שורת האלף שקל פה, אלף שקל שם, זה פשוט כל כך, בעיניי זה נראה פחות רלוונטי. ובאותו דבר, מצד השני, אם את מוצאת מקום עבודה שנראה לך מגניב, שנראה לך מעניין, שתפקיד שרצית, כאילו, יש פה כל כך הרבה מרכיבים שהם לא השכר, ואנחנו תמיד נופלים לשיח על השכר.
אז אתי, איך, אני אקח אותך קצת אחורה, איך היית מנהלת מסע ומתן בהתחלה, בתור ג'וניורית שנכנסת לעולם העבודה, ואיך את מנהלת מסע ומתן היום, שאת בעמדת ניהול?
אז בהתחלה, רק שהשתחררתי, לא ידעתי, כמו שאת אמרת שחזרת מארצות הברית והיית צריכה לבדוק את הטווחים, אז אותו דבר, כאילו, התחלתי לברר, התחלתי לשאול מה בעצם השכר המקובל בשוק לתפקיד הזה. באתי חסרת יכולת וציפיות, אפשר להגיד, עמדתי מול מעסיק ואמרתי מה שאני חושבת, אבל בסופו של דבר לא היה לי הרבה קונטרה במסע ומתן הזה, לא היה לי יכולת יותר מדי מבחינת ניסיון לבוא ולעשות את המסע ומתן הזה בצורה כאילו מתקדמת. אז כמובן שקיבלתי שכר שהוא, אחרי חצי שנה הבנתי שאני מקבלת שכר שהוא נמוך, ומהר מאוד הבנתי את זה, והתחלתי להתקדם הלאה ולחפש את המקום הבא שלי. ואחר כך היה לי כבר יותר קל. אחר כך, עם השנים, למדתי דבר שם, כמו שליד אמר, שזה לא רק שכר, זה לא רק שורה של כסף. יש גם דברים מסביב, שזה תנאים. אם זה רכב, אם זה אוכל במקום עבודה, אם זה נסיעות, אם זה קרבה לבית, שזה משהו שפתאום הבנתי שזה נורא חשוב לי, שזה יהיה קרוב לבית, שאני לא צריך לנסוע עכשיו חצי שעה, שעה למקום העבודה. כל מיני מרכיבים שהם מסביב, שלאט לאט הצלחתי להבין עם עצמי מה אני צריכה, ומה אני מול השוק יכולה לבקש בעצם. וכמובן שעם השנים, אז מפתחים את היכולת הזאת להתעקש קצת יותר, או להציג את עצמך, לשווק את עצמך יותר, ולהראות מה אתה שווה, להראות את הניסיון שלך, להראות את היכולות שלך כבר ברעיון.
נראה לי שזה הקומת הלמידה הכי גדולה.
לגמרי.
של כולם. אתה מתחיל ממקום נורא נמוך, אתה לא נעים לך בכלל להתווכח, ועם הזמן מעבודה לעבודה, מרעיון לרעיון והתמקחות, את נהיית יותר משפשפת ואת פחות מפחדת גם לדרוש.
יותר מזה, גם יש, גם כשאני נגיד מחפשת עבודה, באותו זמן נתון, אני לא הולכת לרעיון עבודה אחד. אני אלך בדרך כלל למספר מאוד גדול של רעיונות, אפילו בהתחלה אני אלך למקומות שפחות רלוונטיים לי, רק בשביל להיכנס שוב לווייב הזה, לתחושות האלה, למבוכה הזאת, להשתחרר מזה ברעיונות הראשונים, כדי להגיע למקום שכשאני רוצה אותו באמת, אני כאילו יהיה מוכנה עם עצמי לעשות אותו בצורה הכי טובה שאני יכולה. ועם כמה שפחות שאני אצא מהרעיון ואני אגיד, אוף, אבל את זה לא אמרתי, אוף, אבל את זה פספסתי. וכאילו זה נורא חשוב, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לי באופן אישי, לפני שאני ניגשת לדבר הזה.
יש לי שאלה, את מרגישה לפעמים שונה בתור אישה, כשאת הולכת ומתמקחת על שכר, את מרגישה את ההבדל הזה? את מרגישה שאת צריכה לנכס לעצמך איזה שהם תכונות של גבר בשביל להתמקח? כי התמקחות זה משהו נורא גברי.
אז דבר שם כן, צריך לנכס שם יכולות כאלה. אני אישית נמצאת בתחום שהוא נורא גברי, באופן כללי. כאילו אני עובדת ותמיד עבדתי בסביבה שהיא גברית. אז אוטומטית זה שם אותי גם במקום שאני הפכתי לבוא, קיבלתי על עצמי הרגלים מסוימים להתנהג בצורה גברית, ולפעמים לבוא ולדבר ולדרוש כמו גבר לפעמים.
תני דוגמה, כאילו אנחנו זורקים את המילה גבר וגבריות.
נכון,
כמו לא דוגמה.
כאילו, עצם ההגדרה של זה כתכונה גברית פוגעת בקונספט, זה בטח לא הכרח. א', ב', היכולת שלך לבוא ולדרוש, כאילו בשוק קפיטליסטי, גרדה, אוקיי, אם אנחנו רגע נוריד לגמרי את המגדר, אין ספק שהמגדר הוא חלק משמעותי מזה.
אבל אתה לא יכול להוריד מגדר.
לא, אבל בוא נעשה ניסוי ג'ון רולסי כזה, מסך הבערות, בסדר? אנחנו ניקח את אותם שני מועמדים, ונזרוק אותם מעבר למסך, שבו לא נדע מה המגדר שלהם. והם ימשיכו להתנהג בהגדרים המגדרים, אבל אנחנו לא נבין שמדובר במגדר. אז אנחנו נראה מצד אחד בן אדם שבא ודורש, ועומד על שלו ומפגין איזשהו ביטחון עצמי שיכול מאוד להיות שלא קשור למציאות בכלל. ובצד השני אנחנו נראה בן אדם שהוא יותר, שוב, אני מדבר על קלאסי, התפיסות החברתיות שלנו של מסע ומתן גברי נשי. וזה לצערי משהו שאנחנו ממש רואים כשאנחנו מחפשים עובדים ועובדות, ואנחנו עוד חברה שהמשרדים שלנו, כשעוד היו לנו משרדים לפני הקורונה, היו בחלל עבודה שמקדם נשים בעסקים, והיינו חברת הסייבר אולי היחידה שאני מכיר ששמרה כמה שהצלחנו על 50% נשים, והנקודה היא שאם את זורקת אותה מעבר למסך הבערות הזה, זה מה שרואים כאילו. עכשיו זה שאנחנו הגדרנו שזה נשים וגברים חלל, אם רגע נפרק את זה, כן, אפשר וצריך, לצערי, אמרנו שמסע ומתן על מזכורת זה חלק מהטקס, חלק מהטקס זה הביטחון העצמי הזה. ואם ננחס לעצמנו את הביטחון העצמי הזה, לא משנה איפה אנחנו מפרילים בספקטרום המגדרי, אז יראו את זה והטקס יתממש. וכאילו לי וזוגתי, זוגתי עצמאית, ולפני שהייתה עצמאית הייתה שכירה, ותמיד היה לנו את הדיבור הזה, למה גבר יכול לבוא ובלי שהוא עשה את העבודה הזאת יום בחיים שלו יכול לדרוש איזה שכר מטורף, ולה תמיד מרגיש לא נעים. והיא פמיניסטית והיא יודעת את זה, וזה מרגיש לא נעים. אז השיטה שבה אנחנו מתמחרים לקוחות שלה, זה שהיא באה, היא מתארת לי את הפרויקט, הייתה שואלת כמה אני הייתי לוקח, ואז אני שואל אותה כמה היא הייתה לוקחת, ואז אנחנו, כאילו, היא מציעה את הסכום שבאמצע.
זה נוסחה.
זה נוסחה. זה אני ב-30% יותר, ב-30% פחות, זה כנראה שווה.
זה הטיפ היומי.
אני מסכימה איתך, אבל בסופו של דבר, אני למשל, שאני עובדת כן בסביבה גברית, לבוא תמיד למעסיק שהוא גבר, צריך את היכולת לבוא ולדרוש כמו גבר, אפילו שאני אישה, כי אין מה לעשות, כי אתה נמצא בסביבה הזאת, ואתה צריך להעמיד את עצמך אני צריכה להעמיד את עצמי כמישהי שנכון, אני אישה, אבל אני לא שווה פחות מגבר.
ברור.
ואני צריכה, אם אני מבקשת סכום מסוים, אז אני אקבל אותו. אני לא בטוחה שאגב אני מקבלת כמו שאר הגברים באותו לבל שלי. אני לא יודעת להגיד את זה, כן? אבל כן, אני בתחושה האישית שלי סיגלתי לעצמי, בגלל שאני בסביבה גברית, סיגלתי לעצמי את היכולת לבוא ולבקש דברים ולדרוש דברים ולהבין שזה שאני אישה זה לא משהו שאמור להפחית ממני או מהיכולות שלי.
אני גם לא חושבת שאנחנו אומרים, כשאני אומרת כמו גבר, זה כי אני צריכה שנייה להגדיר את זה איכשהו. אי אפשר להתעלם מזה, אחרת לא היינו מדברים על זה מלכתחילה, ואחרי זה גם לא היו פערים מלכתחילה.
נכון.
אני צריכה שנייה להציג את זה ככה, כי אין לי ברירה, כי אין לי דרך אחרת.
נכון.
אבל זה נכון, אני רוצה לבוא ולדבר כמו שאני מדברת עכשיו, הכי רגיל, ולדרוש את מה שאני רוצה. אבל אני לא בטוחה שזה בהכרח יעבוד. אני חושבת שאני כן אצטרך שנייה לנחס את זה שהן תכונות שהן קצת יותר אסרטיביות, בשביל אולי לקבל את זה.
הייתה לנו מועמדת, חסרת כל ניסיון, במשרה שהתמודדה עליה. שורת התקציב שלנו לתפקיד הייתה יחסית נמוכה, סטארט-אפ. והיא שלחה לנו איזושהי דרישת שכר מסוימת, וענינו לה בתשובה יותר נמוכה. היא הרימה לי טלפון. אמרה לי, תשמע, תמיד מורידים אותי. תמיד זה. אני לא רוצה, אני לא מוכנה. כאילו, אני הפסקתי לשחק את המשחק הזה, וזה הדרישה שלי, כי אני חושבת שזה מגיע לי. התגובה הייתה שאני ושותפה שלי הסתובבנו אחת לשנייה, ואמרנו, אותה. כאילו, יש משהו באסרטיביות הזאת, שהוא נכון לכל עובד. ועל אחת כמה וכמה מישהי שמגיעה מעמדת נחיתות מובנית לצערי, מלכתחילה, יש לזה לא רק ערך ומקום, אלא צורך. יש פה מקום גם אחריות עלינו כמעסיקים לשנות את זה, כאילו, וזה עיקר הבעיה לחלוטין. כאילו, אבל, כאילו, בסוף, מי משלם את ה-30% פחות האלה?
לא אנחנו. אנחנו רק מקבלים אותם פחות.
אני יכולה להגיד גם בהקשר הזה שאני תמיד, בכל רעיון עבודה, כמעט תמיד, בכל רעיון עבודה, שואלים אותי, את נשואה?
באמת? אני חושבת שאסור
שואלים. שואלים, ואני יכולה להגיד שאני בתור מעסיקה, בחיים לא שאלתי אף אחד.
אני חושבת שזה מחוץ לחוק. יש את השאלות שאסור לשאול.
אבל עדיין, זה יותר
אפורמלי. אנשים שואלים, כדרך אגב, אבל מה שעומד מאחורי זה את נשואה, את עומדת להביא ילדים בקרוב.
בחיים.
זה בהקשר.
את הולכת להוריד לי את התפוקה?
ממש.
זה קורה.
מה את עונה? כי מבחינתי חלק מהמודעות ולהיאבק בזה, זה להגיד, אני מעדיפה לא להגיב.
אז הרבה פעמים שואלת למה, כאילו למה זה מפריע במשהו? סתם כאילו, אני רווקה הרי, זה לא באמת, כאילו לא אכפת לי להגיד שאני רווקה, כי תכלס זה לטובתי, במרכאות, כן? אבל לרוב אני שואלת, למה זה משנה?
ואיך עונים לך?
אז יש כאלה שכאילו צוחקים, מבינים, מנסים לברוח מהסיטואציה באיזושהי צורה.
אל תתביא אותי, תודה.
כן, ויש כאלה שסתם מתעניינות אישית, מה המצב המשפחתי שלך, מה זה, ואז אני אומרת, רווקה, אבל כאילו...
אז אני חושבת שפה, אם אנחנו באמת בתור מחפשי עבודה והולכים לרעיונות, אם אנחנו באמת רוצים להיאבק בזה ולהעלות מודעות, זה פשוט לענות ב... אני לא רוצה להגיב או לענות על זה. וזה קשה.
את לא יכולה. את לא יכולה גם, כי מגיע שלב שאת באה לחתום על חוזה.
בדרך יותר נחמדה, אבל...
גם, נכון, אבל גם מגיע השלב שאת באה לחתום חוזה בסופו של דבר, את רושמת את הפרטים שלך, את צריכה לרשום את זה, זה לא משהו שאת יכולה להעלים אותו.
אבל כשאת מגיעה לחוזה, זה כבר השלב הסופי.
כן, אבל זה
לא... הם לא פתאום יראו שאת בהיריון או נשואה, או לא יודעת מה, ויגידו לך... טוב, אנחנו נלך למעמד אחר.
לא נכון, הם יכולים לעשות את זה.
במעמד החוזה?
אם את עדיין עוד חתמת על החוזה, הם יכולים לעשות את זה.
עד שזה לא חתום, זה לא חתום.
הם יכולים לעשות את זה. זה לא משהו שהוא לא אפשרי. כל עוד לא התחלת לעבוד במקום עבודה, החוזה לא קביל, בסדר? יכולים לבטל לך את החוזה גם יום לפני, אם לא התחלת לעבוד. גם אם חתמת על החוזה. אז זאת, בסופו של דבר כן רוצים להיות שקופים עם המעסיק, כמה שאפשר, לספר את האמת, כאילו, אנחנו לא באים להסתיר שום דבר מאף אחד, אבל כן, לפעמים להקוץ בלמה זה מעניין, או למה זה חשוב, זה עקיצה שהיא כאילו, היא יותר נעימה, היא פחות כואבת, אבל היא שמה את הבן אדם במקום של כאילו, רגע, אולי נכנסתי פה לשטח שאני לא אמור להיכנס אליו, וכאילו, אני אקח צעד אחורה.
לא אולי. נכנסת.
מבחינתי כן. לפעמים הצד השני לא מבין את זה. לא מבין שהוא נכנס למקום שהוא לא אמור להיכנס אליו.
אני חושבת שהם מבינים, אבל עוד פעם, שיטת המצליח.
לגמרי.
זה על הפנים מה שנותרת. טוב, זה קצת סיפור אישי, אבל בערך חצי שנה אחרי שנולדתי, ההורים שלי חזרו לארץ מארצות הברית, ואמא שלי הקימה עסק עצמאי, משרד, שעד היום רץ וכאן. אז כאילו מבחינתי, מבחינת האחים שלי, אנחנו גדלנו עם המשרד. אז אמא שלי, אוקיי, יכולה, רעיון, ילדים, יותר, ויש אותנו, יש את המשרד, במשרד עד 5, עד 7, עד מתי שצריך, כאילו, whatever, ובחינתנו, הקרייריסטיות, או, אני, זה גם, זה מונחים כאילו שהם רק נשים, לא קוראים לגבר קרייריסט, נכון? יש אישה קרייריסטית וגבר.
וואו, נכון, חשבתי
את זה. אתה אומר את זה עכשיו, זה...
מה הוא?
נקודה מעניינת.
כדורגלן, כאילו. לא יודע מה. מבחינתנו זה היה טבעי. זה לגמרי היה טבעי, וכאילו שאלות מהסוג הזה, זה פשוט מרתיח, זה מרתיח את הדם, זה לא... והפתרון, לא יודע. שוב, האחריות היא על המעסיקים, יותר מכל אחד אחר. האחריות, אולי המקום של... המקום של מחפשות העבודה, ושל מחפשי העבודה, זה להיות מודעים לזה ולהיאבק בזה, והמקום שלנו, המעסיקים, זה לעשות הכל כדי...
כדי לשנות את זה.
לשנות את זה, וזה... שוב, אני רוצה להגיד שאנחנו עושים הכל, אבל אין לי ספק שזה מושרש בצורה כזאת שיש מקומות שאני אפילו לא רואה אותן. הדבר שאני מציע לעובדים שלי יותר מכל דבר אחר, זה להיות חלק מספינת פיראטים. כאילו זה לבוא ולהיות באיזושהי הרפתקה מטריפה כזאת, שבו יש לך, אם אתה התותחן, אז התותחים הם עליך, ובלעדיך זה לא יקרה, או בלעדייך זה פשוט לא יקרה. ויש אנשים שזה עושה להם את זה יותר מ... ביטחון תעסוקתי, לא יודע.
נכון לסיטואציה שלהם.
זה המשוואה. כאילו, אין לך מה ללכת לחפש סטארט-אפ, לעבודה בסטארט-אפ אם את רוצה, כאילו, 5 שנים עכשיו להיות באותו מקום. לא יקרה, כאילו, יכול להיות שיקרה אם הסטארט-אפ הצליח, אבל 98% כישלון, אמרנו. כאילו, זו הגישה.
שמעון, אנחנו צחקנו על זה קצת בהתחלה, אבל באמת, הרבה אנשים עכשיו, כולל אני, כשאני מסתכלת על השכר של משרה מסוימת, אני באמת מסתכלת האם זה מכסה את החשבונות שלי.
נכון.
וכמה מעבר זה מוסיף לי. כמה יש לי מרווח מחיה כדי גם לצאת למסעדה כמה פעמים בחודש. באמת, זה דברים ריאליים.
בסוף החודש.
זה ממש דברים ריאליים.
אגב, בהקשר הזה, כשאנחנו מדברים על שכר, כשאני הייתי בעולם התקשורת, לקח לי המון המון זמן לצאת ממנו בגלל שהיה לי מאוד כיף ונורא האמנתי במה שאני עושה, והיה לי תנאים מדהימים, וכשהייתי חולה או כשלא, היה לי אחלה תנאים, וזה באמת משהו ששקלתי במשך הרבה זמן. אבל באיזשהו שלב זה פשוט לאט לאט הולך ומתגמד, ואת מתחילה לחפש דברים אחרים, ואת מגיעה לאיזשהו סף, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, התנאים בצד, היה לי כיף, היה לי נחמד, אני צריכה עכשיו לחשב מסלול מחדש, ולהתחיל לחשב את הדברים שקצת יותר קריטים לי. אז נראה לי שזה... נקודה טובה. טוב, חברים, נראה לי שמצינו את עניין השכר. כל עוד אנחנו לא נהיה מיליונרים בזמן הקרוב.
כנראה שלא.
היי, יש לנו פה יזם וסטארט-אפים.
אולי הוא, כן, אנחנו.
בואו נסכם, כשאתה תעשה אקזיט, אתה תחלק לנו שכר.
תיקח אותנו לעבוד אצלך.
נעשה לך פודקאסט.
טוב, אני חושבת שלנו כמה נקודות מאוד מאוד חשובות בכל עניין המסע ומתן, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, זה כן שורה בתקציב, זה לא שורה בתקציב. אני חושבת שחשוב לנהל מסע ומתן על השכר בצורה טובה ונכונה, ובסופו של דבר הניסיון פה הוא לנסות לתרגם למספרים את השווי שלנו לתפקיד הזה, איך אנחנו מעריכים את עצמנו, את הניסיון שלנו ואת התרומה שלנו לארגון. לכן הפרמטרים האלה מאוד חשובים והם מרכיבים את סך המספר שלו אנחנו כן שואפים. אז דיברנו על הנושא מכל מיני זוויות טובות וחשובות, ומקוות שזה עזר לכם.
תודה לכם שהתארחתם.
תודה לכם.
ונתראה בפרק הבא.
סיימנו.